הוועדה. כן, אז איפה היינו? אני לא שומע. כן. בואו נקרא מתחילת הפסקה בעמוד 289. הסיבה הפסיכית שעל ידה נמצא טבע זה של מייסד החוקיות בנפש האנושית בכללה, והסיבה המסבבת שעל ידה יכולה להיות נדבקת גם בישראל בתור מחלה, היא מקצת האמת שיש בה. החוקיות, כשהיא הולכת במהלכה לפי סדרי הסתעפויותיה וניתוחי פרטיה, בהיות העזיבה של פתיחת מעיינה הרעיוני המקורי והנציגה הנפשית מעל ציורי השקפות האלוהיות ומוסריות הנשגבות אשר בפנימיות יסודה מצמצמות את הרוח ומייבשות את לשד החיים של השכל ושל הדמיון החי ונאה, מטלת היא אמה יתרה, חרדה ואין שלום למחזיקיה, ויכולה היא ללפף את החיים ולהחניקם בזרוע עוז הכבדתה ויותר בצללי המרובים בכוח האימה והחרדה שהיא מכילה בקרבה. אז זה ראינו, וכנראה מה שרב אומר פה, זו נקודת האמת שבשקר הזה, של מייסת החוקים, של הריאקציה שיש נגד מערכת החוקים, זה במקום שמתייחסים למערכת החוקים בצורה, על פי המימד החיצוני בלבד, ללא התוכן המוסרי, הרעיוני, הרוחני, ולענייננו, כשמתעסקים בענייני הלכה והמסד הרעיוני, האידיאולוגי, האמוני, הוא לא מטופח, הוא לא מעובד, זה הולך ויוצר מין אטמוספירה כזאת שמתהפכת. דווקא היא זאת שמהווה את הגורם המהלך אימה על הנפש, אטמוספירה של מהלכת, אטמוספירה שמעוררת חרדות בנפש, שסך הכל התרבות שנוצרת או האטמוספירה שנוצרת היא אטמוספירה של תביעת צייתנות, משמעת, למה ככה. והעמדה הזאת היא עמדה משדרת אלימות, משדרת כוחניות שרירותית, שהיא בעצמה מחוללת ריאקציה אצל נפשות עדינות. זו נקודת האמת שבשקר של מייסת החוקים. נגד מהלך זה, קבוע הכוח של מייסת החוקיות, שהוא מתגבר והולך כל זמן שלא ימצא מקום לגבות את חובו. ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שיש אפשרות לתעב את החוק, לתעב את ההלכה, לתעב את המשפט, ולהתנגד לזה. על אף שלכאורה החוק, המשפט, הסדר, ההלכה, זה לפי מה שראינו פה מקודם, הלא זו התביעה יותר אצילית ועדינה ויותר כללית ומהותית של הנפש. אז הייתכן שיש כוח בנפש שעניינו להתנגד כנגד נקודת הנפש? כן. כי אין לך מידה במציאות שהפרזתה לא מזיקה, לא הופכת לרע. אל תוסף עליו כמו אל תגרע ממנו. והתוספת, הפרזה בכל עניין, ולו גם היקר והנעלה ביותר, מתהפך לנזק. אז נגד מהלך זה, נגד מהלך כזה של התאמעות ברוח ההלכתית, המעשית, הפרגמטית, המשפטית, חוקית, מצד ההיגיון הטכני שלה, ותו לא, כנגד ההתאמעות שרוח האדם והתרבות מסוגלים לצלול למעמדים כאלה, ומה אנחנו זה, זה, זה דברים שאנחנו יכולים לראות בעינינו, מעשים ש... או מציאויות, או ממדים נפשיים או חברתיים שאפשר לפגוש אותם מאוד במחוזותינו, מימין ומשמאל, כנגד העמדה הנפשית הזאת, שבני אדם, יש בני אדם שיכולים לנו עכשיו, אז אנחנו לא מעוניין במנוחה הזאת. על כן, הוא מחולל מבחינה תרבותית, קודם כל את האופציה של מעיסה בחוקיות, ב' ככל שהמערכות החיצוניות הן באמת הולכות ונטמעות בממד היבש הזה של החוק ההלכתי, ההלכה החוקית, ותו לא, הולך וקם כוח אלטרנטיבי, הולכת ומתקוממת בנפש האדם ובנפש התרבות, והולכת ומתמסדת מין תנועה שהיא אנטי כל חוק, ומתקוממת כנגד, בעיקר כנגד ההלכה. העיקר שלא תעשו לנו מדינת הלכה. וכנגד זה הולכת ומתמסדת מדינה שלמה, שזה הדגל שלה וזה המוטיבציה שלה, שלא תהיה פה מדינת הלכה. נגד מהלך זה קבעו הכוח של מסעת החוקיות. טוב, אז הרעיון הזה זה רעיון מאוד נדוש ומוכר במחוזותינו. רעיון שזה תפקיד הכפירה. המודל הרגיל שאנחנו רגילים להגיד, להשתמש בו, תפקיד הכפירה זה כנגד הצדדים המנוונים שבאמונה. האמונה מתנוונת, אז צריך לבוא אותו כוח אנטיתזה של הכפירה, שהוא יתאר את כל הסחי שהתקבץ בשטח התחתון של האמונה. עוד מודלים של הסברות כאלה שמפוזרים לרוב בכתבי הרב, עד שאפילו מי שלא למד את כתבי הרב הוא כבר מכיר אותם. כל פנים, פה זה עוד אחד המקומות האלה. מבחינה גרעינית, כללית, זה עיקר הרעיון שהרב אומר פה. עכשיו הוא ממקד את זה סביב הסברה הזאת של מעיסת החוקיות. חוקיות ומעיסת החוקיות. אבל העיקרון הרוחני של הכוח שמתקומם כנגד זה, מה תפקידו? והנה פה הרב מרחיב, על פי מה שראינו בפעמים הקודמות, עד שלא נצביע על האמת שבשקר, לא נוכל לעמוד ולהכריז על השקר שהוא שקר. אז זה חשוב מאוד להצביע, זו האמת שבשקר. עכשיו אנחנו חופשיים להישיר מבט ולדחות את שלילת ההלכה הזאת ושלילת המסורת והחוק בכלל והעברי בפרט מכל וכל. זאת אומרת, מכל, אם לא מכל וכל. נגד מהלך זה קבוע הוא החוק של מעיסת החוקיות. קבוע הוא הכוח של מעיסת החוקיות. קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו כוח של מעיסת החוקיות. שהוא מתגבר הכוח הזה והולך כל זמן שלא ימצא מקום לגבות את חובו. יש מין ביטוי כזה, תמיד הרב מזכיר את זה, זה כנראה לקוח מספרים פנימיים, מרי דחובי דחיק. אך הרב אומר שזה ביטוי רגיל בספרות הפנימית, בשביל להגיד שכאשר יש עיוות במהלך החיים ולא מטפלים בו, אז בהמשך יצטרכו לשלם ריבית וריבית דריבית. כי מה שאתה לא מתקן, אתה תתקן, אבל תתקן במצב הרבה יותר קשה. ואם לא תתקן במצב הרבה יותר קשה, והלכתי עמכם בחמת קרי, שבק כחתותיכם וכן הלאה. אבל החוב בסוף ישולם עם כל החשבונות. אז כל עוד היסוד היסודי הוא לא מתוקן, אז הולכים ונוצרים, אתם מבינים, יש סרטן ויש גרורות לסרטן. אז תצליח להכחיד את הסרטן, את המוקד, יש סיכוי שתצליח לתקן את הגרורות. לא תתקוף את המוקד, זה לא יעזור לך שאתה תטפל בגרורות. הכוח הקבוע של מיסד החוקיות ילך ויתגבר, כל זמן שלא ימצא מקום לגבות את חובו. והשנאה אל החוק והמשטר האלוהי העליון הקבוע בעצם הנשמה של כנסת ישראל מצאה מקום בבניה של כנסת ישראל עצמה. לא יאומן כי יסופר. והמהומה מתגברת. והשנאה אל החוק והמשטר האלוקי העליון הלא החוק והמשטר אלוהי העליון זה עצם הנשמה של כנסת ישראל. זה התכונה הכי עצמית שנשמת האומה. תביעת הערך האלוהי, האידיאל האלוהי, המגמה האלוהי, התוכן האלוהי. של כלל האומה. ובאמת, זוהי תכונת תום נשמתו של כל אדם מישראל. התביעה למעשה הרצוי לאור החלום. החלום התובע את המעשה הרצוי. נו, אז ייתכן שבאמת בלב עם ישראל ישנו תיעוב עמוק למעשה רצוי? והתנגדות פרינסיפיונית לכל מי שבא ומדבר לנו בשם מעשה. נכון. המאומה מתגברת. מרגישים הם כל שונאי החוקיות הנאגדים עם כל זה בעמם, את עומק הסתירה שיש בזה בקרב נשם ולבבם. זה קונפליט נוראי, כי באמת, כמו קראנו, אני חושב שקראתי לכם, כבר מבולבן מרוב, קראתי לכם מארץ ישראל את הפסקה למצוות. כן, היה פה. בסדר. אז זהו, אז כמו שראינו שם, שבאמת התשוקה לקיום מצוות, זה הלהבת הבוערת בעומק נשמתו של כל אדם מישראל. ועל אף שהמבטים הפשוטים, זה עושה להם רושם שזה עקור לחלוטין מכל מה שמתקרב לכלל משהו מציאותי. נראה כהזוי לחלוטין הטיעון הזה. האמת היא הפוכה. שמי שלא מבחין בממד הזה הוא הזוי. ומכל מקום, אנחנו לא יכולים להכחיש מה שאנחנו רואים בעינינו. אבל זה לא רק מה שאנחנו רואים בעינינו. הקונפליקט הזה שבין מה שהרב טוען שזה האמת, ובין מה שאנחנו חושבים שזה האמת, ויש לנו ודאות שאם הרב אומר שזה האמת, מן הסתם הוא צודק יותר מאיתנו, אבל אנחנו לא יכולים להכחיש שאנחנו לא רואים את זה. זה מין מצב שהוא נמצא, אני משתמש בו כמשל, כי יש מין קונפליקט כזה, סתירה כזאת, היא נמצאת בנפש כל אדם מישראל, במיוחד שהוא רחוק מתורה ומצוות. כי הוא חש תיעוב וחוסר יכולת לתורה ומצוות, ובסתר נשמתו שהוא לא יכול להודות בה, אבל היא פועלת עליו. הוא נטבע בתביעה עצומה למצוות. והקונפליקט הזה זה קונפליקט בין התודעה הגלויה לתודעה הנשמתית. תגידו, התודעה הנשמתית, טוב, יודע מתודעה הנשמתית, כמו שכל אחד מאיתנו יודע מתודעה הנשמתית שלו, כלומר לא יודע מי זה. זה לא נכון. זה נכון שאנחנו לא יודעים מתודעה הנשמתית, אבל בלא שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים. זאת אומרת, זה מספיק לגרום לחברה בישראל להיות דיפרסיונית, בדיכאון, בעצבנות, במרירות, באגרסיביות ובטירוף. שהממדים האלה הולכים ומתגברים וילכו ויתגברו. ומבחינה תרבותית, אם אני יודע, לפני 40 שנה, 50 שנה, הטיעונים האלה היו נראים קצת פסימיים או סתם לא ריאליים, היום אין לי שום בעיה להגיד את זה. בכל מקום. וכולם יודעים שזה עלול להיות מאוד, מאוד עובדתי, כל פנים. הפינות כבר בולטות, זאת אומרת, זה מתחיל להיות מורגש בשטח. הרב אומר, זה שורש העניין. יש פה חברה מטורפת, כי יש פה יסוד שמטריף אותה, יסוד שמוציא אותה מדעתה. והיסוד הוא, זה הקונפליקט בנשמתה. היא תובעת את המצוות והיא מתאבת את המצוות. כל מה שהיא צריכה בחיים זה רק המצוות, והיא נמצאת במצב מוטרף שלא מסוגלת להגיע לזה. והקונפליקט הזה יוצר מין שנאה עצמית, איבה פנימית, שהיא יכולה להתבטא באלף ואחד דרכים, ואתם יודעים עד לאן הדברים יכולים להגיע. בכל פנים אני טוען שכל התופעות המופרעות של חברה במדינת ישראל, אפשר להסביר אותם בהרבה דרכים, או בדרך אחת עם הרבה ניסוחים. פה זה אחת מדרכי הניסוחים של הרב. המאומה מתגברת, מרגישים עם כל שונאי החוקיות הנאגדים עם כל זה בעמם, את עומק הסתירה שיש בזה בקרב נפשם ולבבם. זה גם הנקודה המסוכנת בכתבי הרב, כי הוא מדבר בממדים מאוד עמוקים, אבל בשפה שמתאה את השומע, כאילו הוא מדבר בממדים הידועים לו. הנה, כשהוא אומר, מרגישים עם כל שונאי החוקיות. שאל את כל שונאי חוקיות, שאתה יכול לפגוש אותו, אני יודע, כל אדם חמישי ברחוב, הוא פחות או יותר כזה. סתם תקעתי את המספר חמישי, אבל קיצור, אפשר לפגוש אותם. אבל אם תשאל אותם אם מרגישים, אז הם יגידו, לא מרגישים, לא כלום, זה לא... אבל הרב, כשהוא מדבר על מרגישים, גם אל אלה שאומרים שלא מרגישים, הוא אומר שהם מרגישים. זה יקומם אותם, אתה אומר לי, מה אני מרגיש? אני לא מרגיש. וזה שאתה נכנס לי לניתוחים תת-הכרתיים, גם תת-הכרתיים אני לא מקבל. והרב אפילו לא נכנס לניתוחים תת-הכרתיים. הוא מדבר לא על ממדים פסיכולוגיים, הוא מדבר על ממדים נשמתיים. והחברה עקורה מכדי יכולת בכלל להבין עומק כזה, ולא יודעת בכלל שיש ממד כזה. כי התרבות והפסיכולוגיה עדיין לא הגיעה להתעסק בזה. ומכל מקום הוא מדבר, כאילו הוא מדבר בשפה פסיכולוגית. וזה מבלבל את האנשים שחושבים שהם מבינים, מבלבל את הדתיים שככה מעניינים בראש על מה שהרב אומר, ומקומם את אלה שהוא מתאר אותם. כי זה לא נכון. הם מעידים מנפשם שזה לא נכון. ואלה וגם אלה טועים. אז ראו, זהרתם. הדברים שכתובים פה, הם מדברים על הרגשות נשמתיות. ואיך ידע הרב מה בן אדם מרגיש, שהוא בממדים הכרתיים והתת-הכרתיים שלו, בניתוחים פסיכולוגיים. זה לא הנקודה, יש נקודות אחרות. יגיד הרב, אני יודע מה נמצא בעומק אישיותו של כל יחיד, לפי שפת הגוף של התרבות כולה. שאותה אני יודע בפרספקטיבה שאני סוקר את כל אופי האומה הזאת בכל דורותיה, בהשוואה לדור הזה, והאם זה מתאים או לא מתאים. ושם אין להתווכח עם מה שאני אומר, כל מי שלא שם לב לממד הזה, זה פשוט, הוא לא בר שיח בכלל, וכתוצאה מזה אין ספק בממדים שנמצאים בתום נשמתו של כל יחיד ויחיד, והוא מרגיש אותם. על כן התוצאות תהיינה כאלה וכאלה. ואם תגיד, הנה, עברו 70 שנה באחד וזה לא היה, תחכה 140 שנה ותראה שבנכד שלו זה כן. אפילו הקונקרטי. ובתרבות כולה, מה שנעלם בפרטים, תמיד אנחנו אומרים, מה שנעלם בפרטים, מתגלה בסטטיסטיקה. אז בפרטים, אתה יכול להתווכח על כל פרט. אתה לא יכול להתווכח על סטטיסטיקה, וככל שהיא נעשית גדולה יותר, יש יותר, כך זה יותר בולט. ותרשים הזרימה, הרב מסמן פה. ואין אדם שצדק כל כך בדיאגנוזה, יודע לנבא את מה שמתרחש במאת השנים האחרונות, כמו הרב. מרגישים עם כל שונאי החוקיות הנאגדים עם כל זה בעמם, את עומק הסתירה שיש בזה בקרב נפשם ולבבם. אבל אינם יכולים להבינה. וקל וחומר שאינם יכולים לבנותה וליישבה. בכלל להסביר את זה הם לא יכולים, ולו יסבירו להם את זה, הם יהיו חסרי אונים להתמודד עם זה. כי אלה ממדים של פסיכיקה קולקטיבית, מלא מודע קולקטיבי, שבא מממדים של דיסוננס בנשמת החברה. וזה ממדים בעלי עוצמות הרבה יותר גדולות מאשר הממדים הפסיכולוגיים והמניעים האישיים של כל פרט בפני עצמו. מפני שחסרים להם התבלין של הרפואה הדרושה להם. הרפואה הדרושה פה זה תרופה תרבותית גלובלית. זה לא הטיפול במועקה האישית, בחוסר נחת החיים, בחוסר מציאת המקום, בתחושות התסכול, במסעות נפש, במריריות וכל מיני דברים שיכולים להיות הולכים וגועים ומבלבלים את אישיותו של כל פרט ופרט ואת הסבלנות להקמת המשפחה של כל פרט ופרט. ואחר כך של ניהול החברה בכל פרט ופרט. כל פרט ופרט חברתי, או חברות פרטיות. חסר להם התבלין של הרפואה הדרושה להם. אותה מחלה מדבקת בייחוד אצל בעלי לחות נפשית ופיוטית, שעל פי גידול הגון וטוב יכולים היו להיות בבחירי רבנן דאגדתא, כלומר חודרי מסתרים וצפונות אלוהיות, ומתוך שלא נמצא להם מקום ראוי לינק ממנו את ההשפעה הדרושה להם, נעשים הם סוגלים להביט על החוק כעל תמונה מזרה פחד, ויחלו למאוס בחוקיות ותצא כל אותה פרצה הגדולה שאנו רואים עכשיו בדור. טוב, גם זה רעיון שאני מקווה שהוא לא חדש לכם, כי אתם אמורים להכיר אותו מפרק ט' שם באורות התורה, שהרב אומר ממש את אותו רעיון, שכתוצאה מזה, מהתוצאה של האטמוספירה הנורמטיבית בישיבות, יש בשולי החברה הישיבתית כל מיני טיפוסים דווקא מאוד איכותיים שפשוט לא מוצאים את עצמם בישיבות, כי האווירה הנורמטיבית בישיבות היא כזאת שהיא, אם אתה לא הופך למדן בתלם הרגיל, אז אתה סוג ב' ג', אם בכלל סוג אתה, ובטח אם אתה מתעניין בכל כל מיני דברים אמוניים, פיוטיים, שירתיים, ולא הקלאסה של צורת הלימוד הישיבתית. זה בסדר, אז מאחר שאנשים הם טובים, אז לא אומרים מילים רעות, אבל האטמוספירה הכללית היא יוצרת אצל פרטים מתחושה שהם לא יהיו צלחים, כי הם מאוד מנסים ללמוד, מתקשרים, הם לא סובלים, לא סובלים את הלימוד, לא נהנים ממנו, וחושבים שמשהו לא בסדר בהם, ולנסות ללמוד בצורה אחרת, באפיקים אחרים, מקצועות אחרים של התורה, זה לא רוצים, זה האטמוספירה הכללית. זה סימן שאני לא שייך לתורה, ואם מסתבר שהאדם הטוב זה רק מישהו in the mainstream, זורם במרכז הזרם, אז זה האדם הטוב האידיאלי, והשאר הם גם, אז זה הולך ויוצר במיוחד אצל נשמות גבוהות ועדינות, מין פתאום זיהוי עצמי שהוא מחוץ, מחוץ לתורה, כי ברור לו מה זה תורה, וברור לו יום אחד מה זה הוא, אחרי ניסיונות מכאיבים מאוד להשתלב בתורה, ופשוט לא. אז למה שבן אדם יחיה בתחושה שלא טוב לו עם הלימוד ועם התורה, והוא גם השם, שהוא גם בטלן וגם לא מרוכז, וכנראה קצת טיפש, וגם לא יוצלח, וכל זה עם רגשי אשם. אפשר לעשות במקום זה, כל המערכת הזאת היא רעה, היא לא נכונה, היא שקרית, ואני הטוב. הנה, ככה גדל שונא של תורה. ראשוני המשכילים כאלה הם היו. אלה שמפרצו החוצה והפכו להיות מרימי יד גדולים בתורה. כי אנשים כאלה לפעמים מסוגלים באמת להיות הרבה הרבה יותר מוכשרים מכל בחור ישיבה מצוי. לא בתחום הישיבתי, אבל בתחום הרוחני. הנה הרב אומר, הם יכולים להיות גדולי הדור, הם יכולים להיות בחירי רבנן דאגדתא. זה מושג ירושלמי, בבבלי זה לא מופיע המושג הזה, רבנן דאגדתא, אבל בארץ ישראל ברב צדוק יש ביטוי חריף כדרכו של רב צדוק, במחוזותינו לא נהגים. הרב אמר על רב צדוק שאנחנו נפגשים, שיטת רב צדוק ושיטת הרב נפגשים, רק רב צדוק אומר את הדברים בצורה חריפה מדי, מדבר בצורה שלא מדברים ככה. בכל פנים, אני חושב שאני מצטט לכם, עכשיו אגיד לכם משפט שאנחנו לא מדברים ככה. אבל מכל מקום, ככה כתוב ברב צדוק, זכותו להגיד מה זה. רב צדוק זכותו להגיד, רק אנחנו לא אומרים את זה. אז הוא אומר שחכמי בבל היו רבנן דהלכתה, וחכמי ארץ ישראל היו רבנן דאגדתה. טוב, עד כאן סוף ציטוט. על כל פנים, מה שלא יהיה, גם אם לא לעשות את זה כל כך טוטלי, שבארץ ישראל זה המקום לרבנן דאגדתא בעיקר, וגם להלכתא, ובבל, אולי ואולי, אז בסדר. אז גם בארץ ישראל, נגיד, יש כאלה ויש כאלה, ודאי, ומכל מקום, יש את המושג שנקרא רבנן דאגדתא, שהצד הבולט בהם זה דווקא הצד הרוחני. והנה, הרב נותן לנו הגדרה, מי הם רבנן דאגדתא של הירושלמי? הם חודרי מסתרים וצפונות אלוהיות. הם דווקא אלה ששייכים לא רק לתורה, אלא לנשמת הדאורייתא, לנשמת התורה, למה שבספרים כתוב שכל התורה היא רק הלבוש של העיקר. אז יוצא שדווקא זה בדיוק ההפך ממה שההמון הישיבתי חושב. ודווקא אותם יוצאים מן הכלל, במקום והם באמת מאוד מוכשרים, הם הדמויות היותר מרכזיות. זה נכון שבציבוריות הרחבה יכול להיות שהם יוצאים מן הכלל, וגם ככה ראוי להיות, כי מוכשרים הם תמיד יוצאים מן הכלל. אבל זה לא אמור להיות שמוכשרים ירגישו את עצמם לרעים וללא יוצלחים. וזה עניין רע. ושוב, הופך על זה העניין של מרי דחובי דחי. כי כשהכל עקום, ויש לי תפיסת עולם עקומה, והיא מתיישבת גם בלבבות, וזה נורמה חברתית, וחודרת לאנשים מסוימים ומוחקת להם את הצורה, לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שהם יותר מדי טובים, אז זה הופך להיות להם העולם התורני, הופך להם להיות למיטת סדום. זה מסוכן, לא רק לנפשם, זה מסוכן לעולם התורני, זה מסוכן לתורה, זה מסוכן ליהדות, וזה מה שקרה. זה היה מסוכן, ואנחנו כבר אחרי התאונה. קראה פה תאונה נוראית, ואנחנו אוכלים את פירותיה מזה 200 שנה. מתוך שלא נמצא להם מקום הראוי לנק ממנו את ההשפעה הדרושה להם, כי את הסגנון הלימודי ואת ההדרכה ואת האטמוספירה החברתית שהייתה יכולה להזניק ולפתח את כל הכישונות שלהם, אין, פשוט אין. גדולי גדולי ישראל, הם ודאי היו כאלה, אבל גדולי גדולי ישראל, איך הרב ציודה תמיד היה אומר, גדולי ישראל באמת תמיד היו גדולים בשני התחומים. אז לא היה להם כל כך בעיה, גדולי גדולי ישראל. אז הם לא מצאו את עצמם מחוץ ל... לא הצליחו בלימודים הרגילים. הצליחו מאוד בלימודים הרגילים, והצליחו מאוד במה שאיש לא ידע, והציבור הרחב לא ידע ולא אמור היה לדעת, בטח בכל תקופת הגלות. זה מה שקשור לצדדי האמונה והצדדים הגבוהים של האמונה, שקוראים אצלנו סתרי תורה. וככה נוצרים גדולי ישראל באמת. אבל מדי פעם, ובדורות אחרונים, נוצרים מין, לא יודע איך לקרוא לזה, תופעות מיוחדות של אנשים שהם לא מוכשרים כל כך בשני הצדדים. מוכשר יותר בצד אחד, לא מוכשר בצד אחר. בדיוק כמו שיש טיפוסים כאלה שמאוד מוכשרים בהלכה, והם ממש חסרי כל כישרון מהגדה. ויש גם להפך. זה לא עושה אותם רעים, לא את אלה רעים ולא את אלה רעים. אבל נוצרה בעיה של תופעה לא נורמלית, ולא היו מערכות שמסוגלים להתמודד איתה. גיל לטפל בצורה ציבורית רחבה בצרכים הרוחניים. אין. החברה לא עסוקה בזה, ואם עסוקה בצורה גם לא בריאה. אז שלבים שראשית ימי החסידות, הם דווקא באו להתמודד עם הצד הזה. אבל במשך הזמן אפילו החסידות שכחה את זה. כל פנים, והדגש על העומק הרעיוני והאיכות השירית הפנימית פינה את מקומו לחווייתיות ולריגושים ולהדגשה על הממדים של הקדושה והרבה והשמחה והדבקות בכל מיני צדדים רוחניים, כיוון שהם יצרו ממשק עם הציבור הרחב, לא ממש גידל את איכותו מבחינה רעיונית, אלא מבחינת האטמוספירה הכללית. והנקודה של האיכות הרוחנית מבחינת העמקנות, מה שבימים הקדומים אני אזכיר למשל את חב"ד, מה שנקרא עד עצם היום הזה, יש שם בחב"ד, יש שם, יודע, לא יודע כבר מה קורה כיום, אבל פעם, אז היה אויבדים והיו משכילים. והאויבדים זה אלה המניחים תפילין לכולם. והמשכילים זה היחידי סגולה. והדגש הקלאסי של חב"ד, זה הם קראו לעצמם פילוסופיה של החסידות. והגות והניתוח והמקנות, זה היה הנקודה של כל החסידות הזאת. עכשיו, זו הייתה חסידות קיצונית בתחום הזה, אבל היו עוד חסידויות כאלה, שהנקודה העיקרית או דגש היה על הצד העיוני, הלימודי, העמקני. אבל זה מתשתש והולך. וכתוצאה מזה שמתשתש והולך, שוב, מרי דחובי דחיק. לא נמצא להם מקום ראוי לנק מהם את ההשפעה הדרושה להם. אלה בעלי לחות נפשית ופיוטית, ונעשו הם סוגלים לביט על החוק כעל תמונה מזרה פחד. עד שנוצר פה נוצרה פה המוטציה המופרעת הזאת, שבני העם העברי שונאים בעוצמות לא מצויות בכל מקום אחר בעולם כיום. את הדת, את ההלכה, זאת אומרת, זה שנאה לא רציונלית, שמגובה בהמון המון רציונליות. והחלו למאוס בחוקיות, ותצא כל הפרצה הגדולה שאנו רואים עכשיו בדור. ככה זה התחיל, החלו, אנחנו כבר במחלה בת 200 שנה. זאת אומרת, לא, במחלה אולי בעלת, נכתידה, 2,000 שנה, אם לא 3,000 שנה. אבל התפרצות המחלה בצורה שהגוף כבר לא מסוגל להתמודד איתה, והגוף, זה לא חיידקים מקננים בגוף, סך הכל המערכת היא כלפי חוץ, היא מתפקדת, אלא המערכת מתחילה לא לתפקד. ואי התפקוד הולך ונעשה יותר ויותר חריף. כן, מי רצה לומר משהו? כן.
אני לא יודע מה המשקל האקטיבי שהיה לאדם הזה, שהוא עולה את המסעד, אם זה עכשיו מופע שנשמות, שנשמות יעדים, או
שלא, גם על נשמות הם תוצאה, או שזה מוצא בהם את הכר, שהחום תוצאה של החוק, של הכנסת הזה, הוא זה שמועד בו, הוא זה שחובר את האלפיים שנה של החוף לאיוד. תראה, כל מה שאתה אומר זה נכון, עכשיו השאלה זה רק, מה אתה שואל בדיוק? אם אתה שואל בדיוק מה כתוב פה בשורות האלה, אז התשובה אחת, ואם אתה שואל מה טוען הרב, מה שיטת הרב, התשובה אחרת. נוח לי יותר אם היית שואל מה טוען הרב. אז הייתי אומר לך, מה שאמרת זה מה שהרב טוען, ודאי. מה שאתה אומר, סך הכל אפשר לצטט כמה מקומות, נזכיר עוד כמה מקומות, וזה פשוט, ודאי. אבל פה הוא לא מזכיר את מה שהוא מזכיר במאמר הדור שאתה מצטט פה. יש פה נשמות מסוג חדש. פתאום, הוא נתגדל בפעם אחת. שם כתוב, שם זה לא נושא, הוא לא ממוקד סביב מסעד החוקיות, אבל הוא מדבר על זה ש... משום מה, דברים חדשים נוצרים פה. עכשיו אתה יכול לשאול, זה עוד שאלה, למה נוצרים פה נשמות חדשות? ואפשר לענות על זה בכל מיני דרכים. אפשר לענות על זה ברוח הדברים פה. כי הגיע בכנסת ישראל מבחינה תרבותית לסף כזה של יובש לשד ואובדן הצורה התורנית מצד רוחי אשר עליך או דבר אשר שמתי בפיך, עד שקדוש ברוך הוא נמאס לו. אז הוא מתחיל לטפל פה. במאמר הדור, אז הנושא הוא אחר. כי כנסת ישראל התנערה לתחייה. למה כנסת ישראל התנערה לתחייה? עכשיו בין עשרות או מאות התשובות, זה סעיף, אחד מהסעיפים הקטנים. או הגדולים, לא יודע, סעיף. אבל יש המון תשובות. כי במועד, כי כל כך הרבה דורות מסרו נפשם על קדושה, אווירת שמיים, ונאמנות לדבר השם, כי... האמת היא שבואו נחזור לזה המאמר נחמת ישראל פה בהתחלה. הגלות עשתה את שלה מכל הסיבות שבעולם, שנמנו פה ולא נמנו פה. הכל נכון, כנסת ישראל מתנערת לתחייה. מופיעות נשמות חדשות, נשמות אשר פשוט בנויות אחרת. כתוצאה מזה, מה שהיה פשוט לא מתאים להם, ולא מתאים להם בכל מיני מימדים. עכשיו אנחנו עוסקים באחד המימדים. הרב מתמקד בו. כן, אבל הרב לא אומר את זה פה. כן, הוא מדבר רק על החוק. והוא מציין, לא ציין שהופיע פה נשמות חדשות, רק אומר, אלה בעלי נטייה פיוטית, שהיו מסוגלים מאוד להיות מפותחים, ולצאת דווקא גדולי, אנשים גדולים מאוד. תראו, זה ההסברים האלה נותנים לנו. זה סוד גלוי, אבל מישהו בקשר עם כל החוגים בעם ישראל, אז הוא יודע שהכישרונות, זה גם מאוד מורגש, הכישרונות שמצויים שם בצד השמאלי של המפה הנשמתית שלנו, הם מדהימים באיכויות שלהם. כל פנים, אני אישית פשוט אכול קנאה, אכול קנאה. למה אצלנו אין כישרונות כאלה כמו שנמצאים שם? עושה רושם שככה אתה הולך ואתה מגרף. כל מקום שאתה מרים, איך לכל בית ספר צפונבוני תיכוני, נמצא שם כמויות של נוער מדהים בכישרונותיו. על כל פנים, אני רגיל להיפגש עם אנשים של חמש מדרגות מעל הבסיס בכלל, זאת אומרת, של אנשים המוכשרים ביניהם. כי יש ריבוי, ריבוי של כוחות. ועל פי ריבוי הכוחות, ככה ריבוי הסכנה. מין מצב כזה שקשה להתמודד איתו. הכישרונות נמצאים שם, והאמת נמצאת פה. אז מה יהיה? כישרונות מגויסים כנגד האמת. כיצד ניתן לומר שבנשמת כנסת ישראל קבועה שנאת החוקיות? הרי בשורש הנשמתי ודאי שבוערת התשוקה למצוות השנאה הרי היא חיצונית. אתה צודק, השואל הנכבד. לא ניתן לומר דבר כזה, אני לא זוכר שנאמר דבר כזה. איפה כתוב דבר כזה? אני חושב שהייתה פה חוסר הבנה. אני חושב שהשאלה שלך מבוססת על המשפט, השנאה אל החוק במשטר האלוהי העליון, הקבוע בעצם הנשמה של כנסת ישראל. לא שמת לב לכך שיש פה פסיק. מה שכתוב פה שקבוע בעצם הנשמה של כנסת ישראל, זה לא השנאה. לא השנאה אל החוק והמשטר האלוהי העליון קבוע בעצם הנשמה של כנסת ישראל. אלא החוק והמשטר האלוהי העליון הקבוע בעצם הנשמה של כנסת ישראל, השנאה אל זה מצאה מקום בבניה של כנסת ישראל. על כל פנים, שאלתך טובה מאוד, היא נובעת מהבנה ישרה ונכונה, אחזק בהבנתך, ואל תחשוב שהרב אמר משהו נגד הבנתך. אז הבנת בדיוק כמו שהרב התכוון, רק תהית, לא הבחנת בפסיק, מקיצור. טוב. אז הלאה. כדי להסיר משורשה את המחלה של מליסת החוקיות, עלינו להשתדל להגביר את פתיחת המעיין ממקורה של תורה, ולרומם את לחלוכית הלימוד של ההגדה ומהלך הרעיון של סתרי תורה וגנזי יראת השם התאורה. כשהמעיין נפתח וממקור נשמת נשמתה של תורה הולכים הרעיונות ומתברכים ומתרבים על ידי עסק בתורה לשמה במובנה הרחב, המלא והחי, שמתמלאת בו בעסק קבוע בדרך טהרה, חוכמה, גבורה וענווה ברזי תורה, שאז אין כוח החידוש בא טיפין טיפין, כי אם נעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק, אז כל מצווה וכל הלכה, כל דיוק וכל דקדוק מוצאים את המשך מקורם הרוחני הנחמד והנעים, וכל מה שהדקדוקים מתרבים, מתרבים בסיסים למכוני רעיונות נשגבים מחיים ומשבים נפש, וממילא לוקח לו כוח הזהירות את חילו ממקור הנשמה העליונה, ממקור נחל עדנים ואור גיל שמחת עדן עליון. רוגז הקפדנות ורוגז הכעסנות והקפדנות היבשה הנלווה עם אימוץ הקביעות של הדייקנות המעשית שר אז מן הנפש, מידת הדין מתמזגת באורנעים של חסד ושל תפארת, והגבורות נמתקות באור מקור בינה ודעת עליון. המחשבות הולכות ומתגברות, הולכות ומשתלבות על ידי פגישת גלי אורה של עצמיותה ומקור חיה של הנשמה הישראלית בנשמת האדם בכללה, ושל הגוונים המרובים של האורות הנשגבות על ידי כוחם של דברי תורה, המתקבלים על ידי כך בהשפעתם בערך מרובה. ההולך ומתגבר. רכב אש וסוסי אש אינון את ונדאורייטה. אז מתיילדים ומתבררים שמות ותארים, ניבים ואמרים חדשים, שירים חדשים, דרושים מקורים, על פי מהלך המחשבה התמידית ההולכת ומתחדשת את כוחה בכל עת ובכל שעה. וכשנפגש איזה כוח צדדי של מחשבה הבאה מן החוץ, בין שהיא באה עם מהלך טבע הרעיון עצמו, ובין שהיא באה מתוך מהלך חיי הזמן ופרסומה, מיד היא מזדקכת ליסודותיה מתוך הלח הגדול היסודי, החום והאור של המחשבה הנשמתית הכבירה הולך ומתגבר, והוא מגדל את הנפש על ידי זוהרת בירורו ותוספת ההכרה בין האור ובין החושך, השיג ההולך ונדחה, השיג ההולך ונדחה. אני חושב שהיה עדיף שיהיה כתוב פה, השיג הולך ונדחה, לא ההולך ונדחה. טוב, נברר בקריאה השנייה. השיג ההולך ונדחה, והטוב המתדבק במקורו ומזדווג עם אותם חלקי הרעיונות שהם נעים להתחבר להם. פה אני חושב היה צריך להיות כתוב, השיג הולך ונדחה, והטוב מתדבק במקורו ומזדווג עם אותם חלקי הרעיונות שהם נעים להתחבר להם, ועושים פירות ומולדים דברים חדשים לקדושה ולגבורה, לטהרה ולתפארת. טוב, נחליט את זה בקריאה השנייה. על ידי מלוא הרעיון של התגברות המחשבות הכלליות שהן מופיעות ועולות על גבי הגברים, הדברים המעשיים, עם טעמי מצוות המקובלים על הדעת, וכל המון הרעיונות הגדולים היכולים עדי עד להיות מזדווגים להם בגודל ערך יושרם ושורשיות אמיתתם, מתייצב החוק לא כמחזה שלד עצמות שאין כוח החיים ניכר בהם לעין הרואה, כי אם כתבנית גבייה מכותבה כתפארת אדם בעל איברים וגידים, עצמות, קרומי בשר, עדין ואור צח ואדום, ובתוכם שור הנפש, רוח ונשמה, מוקפת בהערה חיה המתרוממת באור יחידתה, וכל ההסתרגות של החוקיות הולכת ומתגלית גם כן באופן נעים וענוג, המוביל מנוחה ואהבה ללב מחזיקה וחיים עמו. אז ישוב יתגלה כל הודו והדרו ולך רעננותו של החוק, וכל אותם הבנים שהם קרועים ומפורדים בנפשותם ישובו לאהבת התורה, לאהבת חוקי השם ומצוותיו באמת ובאמונה, ואז תחל האומה להיבנות בניין שלם. אורנו שמיים כי עשה השם, הריו תחתיות ארץ, פיצחו אור עם רינה, יער וכל אצבו, כי גאל השם יעקב וישראל יתפאר, גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. כדי להסיר משורשה את המחלה של מאיסת החוקיות. אז שוב, נגיד את הדבר המובן מאליו, שאנחנו חוזרים אליו הרבה פעמים. הרב לא נותן פה עכשיו עצות והדרכות לי ולך. הוא לא מדבר אלינו כפרטים. הוא עכשיו תוקף את הבעיה בשורשה תרבותי, מבחינה תרבותית. מה התרבות העברית צריכה לעשות? להסיר משורשה את המחלה של מאיסת החוקיות. איך מטפלים בכל אדם ואדם שיש לו ריאקציה נגד הדת והוא וכדומה ועוד? לא, זה לא מדובר פה. ואין פה עיצות. ואין פה הדרכות. לא פה, אני מסופק, אם בכלל בכתבי הרב כל כך קל למצוא. סתם אפשר למצוא בכתבי הרב הכל, אז אפשר למצוא אולי גם את זה. אבל אני חושב שזה קשה. מכל מקום, מה שקל למצוא בכתבי הרב, זה מה שרמת הדיון שפה. מבט, חזון, המגמות של עם ישראל, של התרבות הישראלית, במאות השנים הבאות, אפילו עשרות השנים הבאות. להסיר משורשה את המחלה של מאיסת החוקיות, עלינו להשתדל להגביר את פתיחת המעיין ממקורה של תורה, ולרומם את לחלוחית הלימוד של ההגדה, ומהלך הרעיון של סתרי תורה וגנזי יראת השם תאורה. בלשוננו, בלשון לומדי התורה בישיבות, אנחנו קוראים לזה פשוט לימודי האמונה. צריך להגביר את לימודי האמונה, לרומם את החשיבות שלהם ולמסד את הלימוד שלהם. מה שהרב אומר פה, זה מה שהוא אומר במקומות אחרים, שהוא חוזר על זה מאות ואלפי פעמים, וגם בכתביו. צועק את הצעקה שצעקו כל גדולי הדורות, שעתידה אורייתא שהיא תהיה יבשה, עתידה התורה להתייבש, ועתידה התורה שתשכח מישראל, והכל נעוץ באותו דבר, נעוץ בגלל יבושת המקור של משען מים, אלו אגדות, משען לחם, אלו הלכות. אין משען מים, אין אגדה, כמו שכותב הרב בדעת אלוקים, בעבודת אלוקים. שהאגדה, פירוש המילה אגדה, זה המחשבה המאגדת, המחשבה העקרונית, בניגוד להלכה, שעניינה זה המחשבה המפרטת, החותרת לנוקדנות הפרטית. צריך לרומם את לחלוכית הלימוד של ההגדה, והגדה יש לה הרבה מדרגות, ממה שאנחנו קוראים לימודי אמונה, אל מלוא משמעות ומרכז ותכלית לימודי האמונה, כאשר יוכשרו האנשים והנפשות מתוך שנים של לימוד מקצועי ורציני, מלא יראת שמיים וגישה יסודי ועקבי, יגיעו אל מרכז העניין של עצם ההגדה, וזה ההגדה העליונה, ככה יש מקומות שהרב קורא לה, סתרי תורה. סתרי תורה וגנזי יראת השם תורה. ושוב, אני מדגיש את מה שלנו, ברוך השם הוא מובן מאליו, אבל אדרבה, בגלל ששומעים אותי בעוד כל מיני מקומות שאני יודע, לא יודע מי שומע אותי. זה במסגרת זאת, אני במיוחד צריך להיזהר. אז במסגרת זאת, אז אני אזהיר את מה שאני לא חושב שאתם יושבים פה צריכים את העזרה הזאת, אבל זה ברור שהרב לא קורא פה לכך שכל אחד יתחיל ללמוד פה סתרי תורה. ואין דבר כזה בכלל בכתבה, ואת ההפך יש הרבה. בכל המקומות שנדמה כאילו, ויש הרבה מקומות שטועים לחשוב שהנה הוא אומר דברים כאלה, הנה. אז כוונתו, כמו שבקלות אפשר, מי שלא מבין, לטעות פה. ודאי שהכל תלוי בסתרי תורה ובלימוד סתרי תורה, אבל כוונה של המתאימים לזה. המתאימים, יש מקומות שהוא אומר, מבינים, זה כמו רבנן דאגתא האלה, הם המתאימים לזה. קודם כל אתה צריך להיוולד. אם נולדת כזה, אתה מתאים לזה. לא נולדת כזה, אתה לא מתאים לזה. אין תפקידך להגיע לגיל 120 ולהגיד, אבל לא למדתי. לא שלחו לבוא אליך בתרוניות, כי לא נוצרת בשביל ללמוד. יש כאלה שאליהם הקדוש ברוך הוא יבוא בתרוניות. הם נוצרו בשביל ללמוד. והם, לא בגלל שהם נוצרו בשביל ללמוד, סימן שהם בני, אני כבר בשנה השביעית בישיבה, ולמדתי כבר את כל כתבי הרב. אז מה כבר יכול להיות? חוץ מזה שהגיע הזמן שאני כבר אלמד סתרי תורה. זה בכלל לא נכון. גם בזה צריך לאט לאט, מי, מה ואיך. אחרי ההכשרה הנפשית והמוסרית והאישיותית והשכלית מכל צידי הצדדים והרשימות ארוכות מאוד, אחרי זה, אם יש כישרון בסיסי, יש נטייה, יש יכולת ויש הכשרה לימודית של עשרות שנים, אז אלה הם הדמויות הכי חשובות, שאף אחד לא אמור לדעת מהן. הכלל העתיק ביחס לנושאים האלה, אני חושב שראוי עדיין להחזיק אותו בדורנו, למרות שדברים נפרצו מכל וכל. אבל מי שמדבר, סימן שהוא לא יודע, מי שיודע, לא מדבר. זה העיקרון, תמיד היה ככה בעם ישראל. אז טוב לחזור קצת אל השפיות התמידית, אם כי תכף יתקיפו אותי במיליון ואחד מקורות מכל גדולי העולם והרב בראשם שאומרים לא כמו שאמרתי. אז אני מודיע לכם מראש שאני יודע את המקורות האלה, ועם זה אני אומר את מה שאני אומר. כדי להסיר משורשה את המחלה של מיסת החוקיות, עלינו להשתדל להגביר את פריחת המעיין ממקורה של תורה ולרומם את לחלוכית הלימוד של ההגדה ומהלך הרעיון של סתרי תורה וגנזי יראת השם תורה. אם נצליח למסד את זה, שוב אני חוזר, בתרבות, תהיה בנויה תרבות בצורה של פירמידה כזאת, ויהיה ברור לאן היא חותרת, אז על ידי עסק בתורה לשמה במובנה רחב, כי עסק בתורה לשמה במובנה רחב, שמה של התורה זה נשמתה של התורה, זה מגמתה של התורה, זה אופייה של התורה. בעומק העניין זה מה שנקרא לימוד תורה לשמה. כשהחברה כולה תלמד תורה לשמה, כשהתורה תופיע בצורתה נורמלית, צורתה נורמלית זה לא בהכרח צורתה נורמטיבית, כי צורתה נורמלית זה מה שמתאים בשאיפת נשמת האומה. שהדור שלנו, אם הגיע לאיזון, לא בטוח. אני אני מעלה, אני מקווה, אני, מרוב חששות, אני מזהיר מכל כיוונים. אין פה מי שמעלה על דעתו שאני חושב ש, שהלימוד בישיבות הוא לא בסדר וצריך לבטל את הישיבות. ישיבות יוסף השם עליהם קיים אלף פעמים, כמו ש. אבל, חוץ מזה, חסר עוד הרבה. וגם בישיבות עצמה. לא במה שהם לומדים, אלא במה שהם לא לומדים. או במה שכשלומדים, לא לומדים בשיטתיות. לא לומדים מקצועיות, ולא לומדים ברצינות. לומדים כלאחר יד. או, ייתכן, זה גם לגיטימי, שבשלבים הראשונים, בסדר, בחורים צעירים, עד שיהיו אברכים, לפני שלמדו שבע שנים, והפכו להיות תלמידי חכמים, שיודעים צורת הדשמטה, טוב. יכול להיות, ויש מתודה, הולכת ומתגברת בימינו, שאומרת, שלב ראשון, אל תתבע מהם את הכל, זה מבלבל אותם. אז תן להם לשגות בדמיונות שלהם, שהעיקר זה הדף גמור שלהם. בסדר, עד רבה, תיצור את האטמוספירה הזאת. לצעירים זה טוב. אבל אני אעשה את המעשה הלא חינוכי, מגלה לכם את הסוד, שבגדול זה לא נכון. זאת אומרת, בתור הדרכה חינוכית, בתקופה הראשונה, לבחורי ישיבות, זה טוב, נכון, נכון. לא מוסיף לכם אישית המידע שאתם צוברים פה, ולא אמור לשנות את צורת ההתנהגות שלכם. בעיקר צריך ללמוד ולהפוך להיות תלמידי חכמים. תלמיד חכם זה מי שיודע צורת הדשמטה, יודע ללמוד. ללמוד ש"ס ופוסקים, כמו שלומדים בישיבות כל הדור. אבל התורה לא מתחילה בבחורי ישיבות צעירים, וגם לא באברכים צעירים, וגם לא נגמרת בהם. והם גם לא התכלית. פשוט לא. למרות שמין אטמוספירה כזאת של גדוד לפעמים נוצרת. אז זה טוב שהיחידה תחשוב שהיא היחידה האולטימטיבית, זה בכלל תכונה יהודית. כל קבוצה חושבת שרק, אם לא היא, שום דבר לא קיים. וכמובן, כמובן, גם אחרים, אבל בסדר, החולשה הזאת נמצאת גם בשיבה. אבל באמת, המטרה של כל התורה כולה זה מערכת אורגנית אחת, של כל בנייך לימודי השם, וכל אחד על פי מה שהוא יכול, בגולת הכותרת, אם יקומו אותם יחידי סגולה, על בסיס שכבות יותר ויותר רחבות, ששייכים לעומקה של תורה, כל אחד על פי יכולתו ועל פי מדרגתו, לשם הרב שואף. וזה יהיה לימוד תורה לשמה במובן הרחב. לימוד תורה בלשמה במובן הרחב הזה, אולי לא יקום בדור אחד, ובוודאי לא בישיבה אחת, ואולי גם לא בזרם אחד, אלא דווקא בשיטתו של הרב, שהיא כזכור כללית, וכללית זה לא מה שנקרא אנחנו, ובזאת זה נקרא כללי. אלא כללי, זאת אומרת, מאמינה בכל עם ישראל, בסך הכל איש על מחנה ואיש על דגלו, זו שליחות נשמתית ואלוקית, שביחד הולכת ובונה פה, כי כל אחד עושה את תפקידו. כמו שרב אומר, כל אחד יעבוד בשורת הכרם שלו. אז תשמח שאתה עובד בכרם של עם ישראל, עם הרבה ענווה אל כלל ישראל באמת. עד כאן זה יותר מתאים לרוחו של הרב. אז על כל פנים, נחזור עכשיו לשורות פה, ובדיוק אני פשוט מוסיף הרחבות, שאתם כדרכי, חוץ מאשר להסביר את השורות, כי הן שורות טעונות, זאת אומרת, אפשר להתפרק מהן לכל מיני כיוונים לא נכונים. אז אחרי אני מנסה לחסום. אבל בדיוק מה שהרב פה מדבר, על הדגש הגדול והחשוב שצריך להיות על לימודי האמונה. שבכלל עם ישראל, בכל החברה, ילכו ויבנו וישיבו את לח החיים הרוחני לתורה. ומתוך כך, למצוות, ומתוך כך, זה ינטרל את מוקד המחלה, את מה שגורם כל הזמן לאנטגוניזם הנשמתי של בניה של האומה הישראלית, שמוצאים את עצמם בניגוד הנשמתי אל נשמתם. כשהמעיין נפתח ומקור נשמת נשמתה של תורה, הולכים הרעיונות ומתברכים ומתרבים. על ידי עסק בתורה לשמה במובנה רחב. כי הלימוד של יחידי הסגולה, שיטתו של הרב זה לא שיחידי הסגולה, אז הם הופכים להיות מעבירים שיעורים וחוגים בקבלה לציבור הרחב, או לציבור איזוטרי. זה לא הנקודה. כי היחידים איך הרב אומר, אלה הגדולים באמת אינם מגלים ולא יוכלו לגלות. הם לא מתעסקים בזה. אלא עצם מציאותם פועלת בצורה סיבולית. ואחר כך, מה שמעבירים אליהם שיעורים, מה שמדברים בצורה נכונה, אפילו דברים האלה שהרב כותב פה, זו ספרות רזית פופולרית. אז הרב ילביש, יצר ספרות מתווכת, שזה כבר נקרא ספרות אגדית או אמונית, שמה שכבר נכתב, אז הנה, מודע שאנחנו לומדים, עברים שיעורים, זה הולך ומכשיר אותנו אל האוריינטציה הפנימית. אבל הפעולה העיקרית היא פעולה סיגולית, שמצטרפת ומשלימה אותה כל הלמדנות הרוחנית החיצונית. וביחד זה שוב, זה כמערכת אורגנית. אין נשמה בלי גוף, אין גוף בלי נשמה. לא יכול להיות שתהיה רק פעולה סיגולית, ולא יהיו הסברות, ולא יהיו שיעורים, ולא יהיו ספרים, ולא יהיו סימפוזיונים, או אני לא יודע, כל האמצעים שאפשר לעשות אל אדם כדי להפיץ את הרעיונות לכל דרגה ושדרג, כפי יכולתיו, כפי השגתיו. מכל מקום, לא להתאפש ולא להיות גסים, ולחשוב שמה שעושה את זה זה רק הממדים הסברתיים, הלימודיים, הפופוליסטיים וכדומה ועוד. שום פנים ואופן לא. כי זה, כל זה, אם יהיה רק זה, זה בבחינת נשמה ולא, זה בבחינת גוף ולא נשמה. כולל כל השיעורים, גם באיכויות היותר גבוהות. כיוון שאתה מעביר שיעור, אנחנו נמצאים עכשיו בגובה הפנימי של מה שנקרא נשמת נשמתה של תורה. במקור נשמת נשמתה של תורה הולכים הרעיונות ומתברכים ומתרבים. אבל הרעיונות מתרבים. בזה שיש לאנשים רעיונות, בזה שמדברים רעיונות, צצים להם, מבריקים להם מברקות. תודעות שהם לא ידעו מהם הולכות וצצות אצלה, וכתוצאה מזה אז הולכים מסבירים ונוצרים מתודות, ספרויות, הגויות, שיעורים והסברות. על ידי עסק התורה לשמה במובנה הרחב, המלא והחי, שמתמלאת בו בעסק קבוע בדרך טהרה, חוכמה, גבורה וענווה ברזי תורה, שאז אין כוח החידוש בה טיפין טיפין, כי נעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. אז כל מצווה וכל הלכה, כל דיוק וכל דקדוק, מוצאים הם את המשך מקורם הרוחני הנחמד והנעים. בכל מה שהדקדוקים מתרבים, מתרבים בסיסים למכוני רעיונות נשגבים, מחיים, משיבים ומשיבים נפש, וממילא לוקח לו כוח הזהירות את חילו ממקור הנשמה העליונה, ממקור נחל הדנים, ואור גיל שמחת עדן עליון. עוד פעם נראה את המשפט הזה. כמעיין נפתח ומקור נשמת נשמתה של תורה הולכים הרעיונות ומתברכים ומתרבים, על ידי עסק בתורה לשמה במובנה הרחב המלא והחי, שהיא מתמלאת בו בעסק קבוע. איך לומדים אמונה? לא מזה שבהזדמנויות, בין הזמנים, לפני שהולכים לישון, קצת, בין הסדרים, אז תוקעים עין באיזה ספר. ובוודאי לא על ידי שמכינים איזה דבר תורה לסעודה שלישית בשבת. זה לא מה שיוצר את האיכות של הלמדנות. זה על כל פנים מה שייווצר מלימוד אמונה כזה, זה בדיוק מה שייווצר מאחד שירצה ללמוד גמרא בצורה כזאת. ילמד בשביל לדעת מה להגיד באיזו הזדמנות. או ילמד בשביל, בהזדמנות שיש לו זמן ביני וביני בין הדברים. מילים אחרות, אתם יודעים מה קורה מדבר כזה? לא קורה כלום. אלא איך אומר שם הרב איגרת פתא, לימוד תורה בקביעות עת ושעה או שעתיים בכל יום, זה המידה המינימלי. הרב ציודה אמר לי, זה מחוץ לשיעורים, שיעורים זה לא נחשב. ללמוד אמונה זה לא מתי שאתה אומר שיעור ולקח לך שעתיים, אז לא יצאת ידי חובת קביעות עת ושעה או שעתיים כל יום. זה מה שאתה לומד לבדך, בדיוק כמו שלימוד גמרא, לא בגלל שאתה תלמד בשיעור, על ידי זה אתה תלמד גמרא. אתה לא לומד לבדך, אתה לא תדע, השיעור גם לא טוב לך. אתה צריך ללמוד, ואז השיעור מצוין לך. בלימוד אמונה זה אותו דבר. אתה לא לומד, השיעור לא יעשה את זה. בכמה מובנים, לא יודע, אם השיעור לא טוב לך, אתה לא מפיק מן השיעור את הטוב שהיית יכול להפיק ממנו לו היית לומד. אז אדם צריך ללמוד בעסק קבוע, בדרך טהרה, מתוך שאיפות, עדינות, טהורות, חוכמה, גבורה וענווה. טהרת המידות צריך להפעיל את השכל, חוכמה, גבורה, יכולת עמידה באתגרים שבן אדם הציב לעצמו. אדם הציב לעצמו רף שיעמוד בזה. יש הרבה אנשים שהם מאוד טובים, רוצים המון דברים טובים, רק לא מצליחים, כי חסרה להם מידת הגבורה. וצריך גבורה. גבורה זה היכולת לבצע את מה שאתה רוצה. אז צריך, החלטת, אתה מכיר באמת של העניין, תבצע. וענווה. מסוכנים לימודי האמונה. הם מאוד מסערים את הנפש, הם מרוממים אותה. ועלולים לרומם יחד איתה מידות רעות. במיוחד אם בן אדם הוא גם מוכשר, הוא יכול להתבטא. לימודי אמונה גורמים לבני אדם לפעמים להיות מאוד מרכזיים, מאוד יכולי, זה מגביר את החריזמטיות שבהם, מגביר את העוצמות שלהם. שלוש נקודות, מגביר את השחצנות שלהם. מסוכן. כמו שאומר הרמח"ל, דע לך בן אדם, כשאתה מוכשר, בנקודה ששם אתה מוכשר, שם השטן מחכה לך. כי בעלי הגאווה הם לא רק שהם לא מוכשרים. זאת אומרת, אדם יכול להיות עם כלום ולחשוב את עצמו. אבל על פי רוב, אלה שחושבים את עצמם, זה לא מתי שאין להם איזה בסיס. יש להם בסיס, הם מוכשרים באיזה עניין, ותמיד בן אדם שופט עצמו כאילו יש בו יותר ממה שיש בו, או מתעסק כל כך ממה שיש בו, עד שהוא צולל בתומעה הזאת, והיתרון שהקדוש ברוך הוא נתן לו כמתנה מתהפך לו לרועית. נפל האדם ברשת הגאווה, אז צריך ענווה. והאמת היא שמלימודי האמונה, אני אומר עכשיו שזה מוביל לגאווה, באמת זה מוביל לענווה. כי מי שלומד אמונה, כל כך קל לגלות כמה, זאת אומרת, זה תלוי, אם בן אדם יתחיל להסתכל סביבו, יתמלא בגאווה. אבל במקום זה, עד שיסתכל כמו שמסתכלים בגיהינום מלמעלה למטה, יסתכל כמו שמסתכלים בגן עדן, מלמטה למעלה. יסתכל על אלה שכתבו את הספרים האלה, ואיזה פער תהומי נמצא בינו ובין כותבי הספרים. אז אם יש איזה ניצוץ של גאווה, הוא נשרף. הוא נשרף, זה קשה מאוד. כי החוכמה והעמקנות והענקיות של גדולי ישראל, ענקי הרוח, לאלה שיש להם כישרון רוחני, לפעמים יש להם אנשים בלי כישרון רוחני ומתעסקים בענייני הרוח, אז לא מבינים מה כל כך חכם בזה, כי הם פשוט לא מבינים. אבל אלה שמבינים, הם מאוד מתפעלים מהגדלות שבעניין. ומתוך כך, אז לא צריך, אני סותר את עצמי תוך כדי דיבור, לא צריך לחשוש מגאווה, כי ההפך מזה זה נכון. זה מוביל לענווה. ומכל מקום, מתוך ענווה גם אפשר ללמוד אמונה. צריך עוד פעם, עסק קבוע, בדרך טהורה, חוכמה, גבורה, ענווה ורזי תורה. טוב, פה כבר רב מדריך, אני יודע, את החבר'ה שלו, אנשים כמותו. מי שמגיע, להיות ראוי לעסוק ברזי תורה. ואז, אין כוח החידוש בא טיפין טיפין. כי אם נעשה כמעיין המתגבר הוא כנער שלא פוסל. באמת, במדרגות האלה של מי שבאמת שייך לרזי תורה, אתם מבינים? קורה שם ברזי תורה כמו שאנחנו מרגישים, מה שקורה פה עם הרב. מעיין המתגבר, נער שאינו פוסק. זהו. מי שרוצה, כתוב בספרים, אנחנו יכולים לקחת מוסר לעצמנו. יש אינדיקציה מאוד פשוטה, אם בן אדם לומד תורה לשמה, או לא לומד תורה לשמה. הבטיח לנו רבי מאיר, מה קורה ללומד אדם הלומד תורה לשמה? אם ההבטחות מתקיימות, סימן שאתה לומד תורה לשמה. אם זה לא, שלוש נקודות. אני רק אומר, תסתכלו ברב וביצירה שלו, תראו מה קורה למי שעושה רושם ש... אני אומר עוד פעם, זה ודאי נהר, זה לא נהר, זה אוקיינוסים זורמים, אוקיינוסים אינסופיים זורמים. אבל... אבינים, תראו מה קורה, זה אפשר לשאיר שהוא לימד תורה לשמה, זה ודאי נקרא לימוד תורה לשמה. אז קורה דברים כאלה, אני לא מוכרים בדיוק כמו הרב, אבל משהו לקראת הכיוון. אבל זה לא מתחיל להיות בכיוון, אז זה סיבה לענוב, אתם מבינים? נשכבה בבושתנו, תחפשנו כלימתם. אבל זו האמת. כל פנים, ברזי תורה, אז מגיעים למצבים כאלה. הרב, אני חוזר עוד פעם, הרב, הוא נהר שאינו פוסק. הרב, מקורות מעיינותיו, מחשבותיו, הם נעוצים, כמו שהוא כותב, הם מקורות הפנימיים, התמיריים של התורה. הכתיבה והסגנון שלו, הוא נוטה לגילוי ולהסברה. זה הדבר המיוחד של הרב, דומה למהר"ל. כמו שהרב כותב על המהר"ל. המהר"ל, אף הוא על המקובלים יחשב. אף על פי שאין דבריו דברי קבלה. סגנונו זה לא סגנון של קבלה. אבל הוא מקובל. גם הרב אפשר להגיד כך. הרב הוא מקובל, באמת מקובל. רק סגנונו, על פי רוב, זה לא סגנון. סגנון שהוא מעוניין לעשות אותו ספרותי, פומבי. אבל מכל מקום, התכונה הרזית, זה הפילי פלאים של ענקי הענקים האלה, מסוג האלה של המהר"ל והרב. ששם הניגלה הופך להיות שם ניסטר. הניסטר, הכל מתאחד, והאיכויות שנמצאות בספרות העליונות מוחשות אצלם בספרות התחתונות. ומכל מקום, הנה הוא מתאר מה מתרחש, והוא מצפה לזה שזה, זאת תהיה מין תרבות כזאת, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני מזכיר את זה כמה פעמים, שהרב כותב באיזשהו מקום, שהוא מצפה שיקומו כמו עוד הרבה, מאוד שיקומו כמו. ברור, מה הבעיה? הוא רק קורא, וכל אתם דרך חמים רק ילמדו כמו שהוא אומר, ואז כולם יהיו כמו, זה פשוט. כל פעמים, ואז כולם יהיו כמו, יהיו עוד כמה עשרות, מאוד כמו, אז תבוא גאולה, הכל פשוט. על כל פנים, אז הרב מתאר פה שוב, אני חוזר, באמת הוא מתאר את פתרון הבעיה מבחינה תרבותית, כי אם באמת יהיו 100 אנשי רוח כמור, באמת כל הבעיות שלו נפתרו. אפילו לא בצורה סיגולית, בצורה ממשית אפשר יהיה להראות את אז כל מצווה זה ילך ויצור הלוך רוח והלוך תרבות כזאת של הרגשה. ולא רק הרגשה, אלא גם תובנה. ולא רק תובנה, אלא גם הבנה. יכולת הסברה, רעיונית, ממשית, עד שבמערכות החינוך, של מערכת החינוך, חינוך יסודי, חינוך תיכוני, בכל מקום, אז לא נגיע למין מצבים כאלה שאתה... את המינימום שבמינימום שבמושגי היהדות היומיומיים, אין אף אחד שמעלה על דעתו שצריך לדעת. תשאל כל אדם דתי, תשאל אותו, תגיד לי מה הרעיון של ברכת המזון שאתה אומר 3 פעמים ביום? אל תגיד לי את זה בעל פה, תגיד לי מה הרעיון, מה הנושא עליו מדובר? זה החליף לך את כל הצעים שבעולם. היית אחרי? אתה מתפלל, לא? וכן הלאה, לא אמשיך את השאלות המביכות שמדי פעם אני אוהב להעלות אותה. אבל זו המציאות שלנו. אז זו המציאות שהיא לא תתאחן. אבל זה אינדיקציה לריקבון, או לא, להפך, זה לא המילה הנכונה, זה לא ריקבון, זה אינדיקציה ליובש. המילה היא לא ריקבון, אלא מילה יבושת לשד רוחנית במציאות התרבותית שלנו. יש לה שורשים, וזה, אני נותן את זה כשאלת מבחן, קטנה. יש המון דוגמאות שאפשר לחוש את זה, למשש את זה בידיים. זו תופעה סוטה, זו תופעה לא בריאה, זו תופעה שפשוט לא תיתכן. היא גם לא תאומן כי היא סופר לאנשים שהם לא בעניינים, אז הם לא יודעים שזה המצב. והמצב הבריא, כל תנועה שאנחנו עושים, זה הכל יהיה... בן אדם ידע מה שעושה, ברור לו מה שעושה, לא רק איך עושים טכנית, כי ככה צריך לעשות, אלא זה ברור לו אידיאולוגית, ולא אידיאולוגית שמסבירה למה אני מציית למערכת. אלא מה התועלת במעשה הקונקרטי הזה למערכת שלכן בסדר, יכול להיות שאני מציית למערכת כי יש לי אמון בה באופן כללי, אבל חוץ מזה זה גם ברור לי האיכות שלה באופן קונקרטי. לגובה הזה צריכה המערכת האמונית, התורנית, התרבותית, הדתית להגיע. זה רעיון שהוא ממש זהה לרעיון הזה שממרכזי הרעיונות של מאמר הדור, שאומר שזה התביעה שם, התביעה לתת הסבר שכלי לכל נקודה ומנקודה של הלוך רגש שהדור מוצא בקרבו. אבל מאחר שהוא לא מוצא דרך סלולה מהימים היותר טובים ועתיקים לאומה, איך לאחד בין השיטה הכוללת השכלית ובין פרטי העניינים הדתיים שהרגש תובע או חש איזה יחס אליהם, אז מתוך כך הם פנו אל הבוז ולשלילה ומוצאים את מקומם במחנות שלא היו אמורים להגיע לשם. אז כל מצווה וכל הלכה, כל דיוק וכל דקדוק מוצאים הם את המשיכה ממקורם הרוחני הנחמד והנעים. זה נקרא נועם השם עלינו. וכל מה שהדקדוקים מתרבים, מתרבים בסיסים למכוני רעיונות נשגבים, מתרבים הלכות, מתרבים דיוקי הלכות, הידורי הלכות. אבל זה הכל מתוך עושר נשמתי ורוחני ורעיוני פנימי שמבטא אדרבה. כיוון שיש פה הלוך רוח, אז הוא רוצה לבטא את הדייקנות הרוחנית בניואנס מיוחד. וזה מה שנקרא מידות חסידות אמיתיות. ואז הם מחיים ומשיבים נפש. וזה שנכנסים לפרטים בפרטי פרטים, זה לא הופך להיות למין ים של פרטים של... לא. זה נעשה, נעשה, זה כי אתם מבינים, זה כמו, אני אתן לך משל, כמו בצהל, ביחידה מובחרת. אז עושים שם חשבונות נפש. מה לא היינו טובים השבוע? היינו יכולים לעשות את השפצור בחמש שניות יותר. והם לא חושבים שהם נודניקים. הם נהנים מזה. בכניסה לפרטים ועוד יותר פרטים. כי הרעיון הוא ברור, המטרה היא ברורה, ומתוך כך יש סבלנות ויש מוטיבציה לאיכויות יותר ויותר ולרזולוציות יותר ויותר גדולות בכל הפרטים, כדי שהמערכת כולה תתפקד. משל טוב. ככה צריך להיות ביחס לכל, לכל התורה וכל המצוות. ודקדוקים ודקדוקי דקדוקים. ואז מתרבים בסיסים מכוני רעיונות נשגבים מחיים ומשיבים נפש, וממילא לוקח לו כוח הזהירות את חילו ממקור הנשמה העליונה. משפט מוכר, נכון? בימים אלה. אוי ואבוי אם הוא לא מוכר. זה מקביל בדיוק לאיגרת התשובה שם בראש אורות התשובה, שכמובן כולם יושבים פה כבר, נמצאים כמה פרקים עמוק שם בפנים אחרי זה, אבל זה מה שהרב מדבר שם על הזהירות והזריזות הנשמתית שמתרבה, אדרבה, ומגיעה לכל ההישגים שהמימד החרדותי הפשוט עושה מתוך יראת התאה, עושים מתוך יראה הילאה של התגברות ה... הנשמה, זהירות וזריזות. ממילא לוקח לו כוח הזהירות, התחילו ממקור הנשמה העליונה. לא ממקור הצייתנות הפחדנית, אלא ממקור נחל הדנים ואור גיל ושמחת עדן עליון, מתוך תודעה של אחריות ואידיאליזם ותודעה פנימית שהולכת ותובעת את האיכות האישית המפורטת של האדם. רוגז הכעסנות והקפדנות היבשה הנלווה עם אימוץ הקביעות של הדייקנות המעשית שר אז מן הנפש. האטמוספירה הזאת של הטיפוסים הנוקדניים שעוסקים כל הזמן בפרטים ופרטי פרטים והם מתלבטים כל ימי חייהם על ספקות וספקי ספקות, וזו אטמוספירה שכאשר אין בה שום דבר חוץ מאשר זה, זה בא בד בבד עם רגזנות וקפדנות. זה לא קורה. דקדקנות יש, אבל לא מתוך עצבנות חרדית. מידת הדין מתמזגת, לא רק מידת הדין מדקדק ומדקדק, וממוזג עם הרעיונות הכלליים של מידת החסד העליון, באורנאים של חסד ושל תפארת, הרמוניה שמתאימה בין הדין ובין החסד, זו התפארת, זה נקרא למזג. והגבורות נמתקות, קפדנות, נעשית נעימה, אי קפדנות. באור מקור, בינה ודעת עליון, שיש שכל, אז יש פחות רוגז. מיעוט שכל גורם לרגזנות רבה. טוב, אנחנו באמצע, מה נעשה? אבל באמצע, תמיד באמצע.